טוב, שלום לכולם, בשעה טובה, ברוך השם. אנחנו בתחילת חומש שמות, שעניינו היציאה מהגלות לגאולה, ואיך זוכים להשראת שכינה במחנה ישראל, שזה החלק השני של החומש. אבל הפעם אני רוצה לחרוג טיפה מהסדר הפרשיות, ולעסוק בהכנה לתקופה המיוחדת מאוד בלוח השנה. תקופה של עבודת השם פנימית. וברוך השם השבוע התחלנו מאה שובבים, וכל שנה, אומנם אנחנו אחרי שנתיים מלחמה שבהם לא לימדתי פה, אבל אנחנו כל שנה מתחילים בימי השובבים את הסדרה הזו, להבין מה זה השובבים, איפה זה פוגש אותנו. מדובר, אני מדגיש, רק בחלק א', וממש ממליץ, שלא לומר מבקש, לראות את כל הסדרה כמכלול שלם. אז היום זה רק השיעור הראשון מתוך סדרה של שלושה שיעורים. אני אמרתי, כל שנה אני עוסק בזה, אבל כל זמן מריב את תכונתו, ולמרות שכבר עסקנו בזה בעבר, כל שנה יש דברים שמתחדשים. וחשוב להדגיש, קודם כל העניין של שובבים, הוא לא שייך רק בזכרים, זה קשור גם לכל מי שתשובה מתת אותו, בין זה איש או אישה. ואנחנו נלמד יסודות מאוד גדולים, שקשורים ורלוונטיים, לגברים ונשים כאחד. אבל נתחיל, מה זה ימי השובבים? רבי יוסף רוטנברג, זכותו מגן עלינו, הוא נכד של רבי מזיטיצ'וב, הוא בעצם ייסד את שושלת קוסון באזור ככה הונגריה, גליציה, נפטר בגימל מרחשבן תפריש עין בית, בסוף 1911 למניינם. והוא כותב בחיבור שלו בני שלישים על פרשת שמות, שמלבד המועדים ובפרט ימי אלול ותשרי, יש עוד שני זמנים בלוח השנה, זמנים מוגדרים שמיוחדים לעבודת התשובה והתיקון. ספירת העומר והשובבים. והוא דורש את זה לפסוק בתהילים, מונה מספר בכוכבים לכולם שמות תקרא. כלומר שבימי הספירה מונה מספר, מה זה מונה מספר? שצריך לספור ולכוון בכל יום לעניינים השייכים בו על פי הסוד. אבל מונה מספר אמרנו זה רק לכוכבים. מה זה לכוכבים? כלומר רק לבני עלייה שיודעים ומצליחים, אבל בתקופת השובבים שמתחילה בפרשת שמות, זה כבר זמן לכולם. מולי מספר לכוכבים, אבל לכולם שמות תקרא. שמתחילים את השובבים, פרשת שמות זה עבודה לכולם, ובואו נראה את הדברים היסודיים, מקור הדברים בתורת האריזה לקדוש. אני קורא מדף המקורות מקור א' בשורה 4. כותב הארי בשער רוח הקודש. עניין השובבים הנודעים, רוצה לומר שיש מנהג קדום בכל ישראל להתענות 40 יום רצופים, שיש מן היום הראשון של פרשת שמות עד פרשת תרומה וקצת מן תצווה. כלומר, קודם כל משמע מעריב על הקדוש, שזה מנהג שהוא לפני הארי, זה לא משהו שהוא המציא, אולי בגלל שימי טבת ושבט הם ימים קצרים שיותר קל להתענות בהם, גם מזג אוויר יותר חורפי, לא יודע, ונתנו סימן בהם שובו בנים שובבים, ראשי תיבות שובבים, שמות וערה בו בשלח יתרו משפטים, ראשי תיבות שובבים, והנה עיקר התענית בהם, וארבעים ימים אלו לא נתקנו, אלא על אבון הקרי, וימים אלו מסוגלים להתענות בהם על הקרי יותר מכל ימות השנה. וטעם הדבר יתבהר לך ממה שביארנו בעניין גלות מצרים, בחומר ובלבנים מה עניינו, ושם נתבהר כי אותם שנשתעבדו בגלות מצרים, היו אותם הניצוצות של הנשמות שיצאו מאדם הראשון באותם 130 שנה שפירש בן אשתו והיה מוליד שדין ורוחין עדי טיפות קרי, וכל אלו נתקנו בגלות מצרים ההום. ולכן בזמן הפרשיות אלו יש בהם סגולה לקבל תשובת האדם המתענה בהם על אבון קרי. ולכן הם מתחילים מפרשת שמות, מפני שאז הפרשה היא התחלת השעבוד, ומסתיימים פרשת משפטים לטעם שנתבהר שם, גם כן בעניין סמיכת כי תקנה עבד עברי מתן תורה, כי אז נגברו אותם ניצוצות להתקן בעניין כי תקנה עבד עברי. אז אפשר לראות שעיקר התיקון הסתיים ברגע שבני ישראל שיצאו ממצרים קיבלו את התורה. אנחנו נרחיב על זה בהמשך, מה הקשר בין התורה לבין תיקון השובבים. הוא ממשיך בשורה 21, עדיין בדברי האריזל בשער רוח הקודש. גם דה, כי עיקר אלו התעניות נתקנו בימים אלו לכפר על אבון שכבת זרע לבטלה. וזה סוד פסוק שובו בנים שובבים, פירוש כי אותם הבנים שמסר אל הקליפה בהשחטת הזרע, ועל ידי כך נתלבשו תוך הקליפות ונעשו שובבים, אכן אתה שובו בתשובה, והסירו אותם הבנים השובבים מתוך הקליפות, והשיבום אל הקדושה כבראשונה, גם צריך שיתענה פי ד' 84 ימים רצופים, כנגד שם של מבית. כן, מ"ב, בשם ענן בכוח שתבות מ"ב, התפילה שם 42, 42 כפול 2 ויוצא 84. למה? שהוא סוד הזיווג והטיפה העליונה, שהם מ"ב זיווגים, אז מ"ב כפול 2 והם פ"ד 84, כי כל זיווג כולל 2, וטוב הוא שהוא יתענה 40 יום הנזכרים של כל ימי השבובים, ואחר כך יתענה עוד 44 יום אחרים, להשלים ל-84 יום הנזכרים, גם טוב הוא שייתן פרוטה אחת לצדקה קודם התפילה, בכל יום ימי תעניותיו, מכוון לתקן מה שגרה וחיסר מן הצדיק העליון למלכות. טוב, קצת סינית, בואו נתחיל לתרגם את זה לעברית מדוברת. פ"ד תעניות, פ"ד בגימטריה יסוד הבא, מאחר והפגם של הברית נובע בעצם במוחין, מהבחינה של הבא היא לאה, לא משנה כרגע זה מושג ארטילאי, אבל זה בחינת המוחין העליונים שמשתלשלים לתחתונים. בואו נתחיל בחסידות, מקור ב', אנחנו בשורה 34, רבי אהרון מז'יטומיר, בספרו תולדות אהרון, כותב לפרשת שבועות, פרשה שלנו. כך הוא כותב, שובבים הם כמו עשרת ימי תשובה, והוא זמן שמקובל התפילה בבחינת כמו עשרת ימי תשובה. והנה כלל עניין עץ השובבים הוא לתקן את המידות ולקדש החושים, לשמור עצמו מעצבות וחס וגאווה. תשרי זה החודש של הראש. הכל הולך אחר הראש, קוראים חז"ל בגמרא, נכון? אבל נראה שגם בימי השובבים יש מימד של תיקון ראשוני ותשתיתי, כמו בימי הדין והתשובה של תשרי. פרשיות השובבים על דרך הפשט, לא רק על דרך הפשט, אבל גם על דרך הפשט, אלו פרשיות היסוד של עם ישראל. עד עכשיו היינו משפחה. החל מפרשת ויגש והירידה למצרים בפרק מ"ו, זה קצת משפחה יותר חמולה עם 70 נפשות וסבא וילדים ונכדים, אבל בתחילת ספר שמואל אנחנו נקרא, כן, בתורה בשבת, הנה עם בני ישראל, כלומר אנחנו כבר עם, כבר לא חמולה. ותהליך ההיווצרות מחמולה משפחתית לעם זה תהליך ארוך, זה תהליך שמתחיל בפרשת שמות, ומתי הוא מגיע לסיאו? מפרשת ויתרו, פרשת יתרו, מתן תורה. וגם זה לא מסתיים, אלא זה נמשך עוד בכיבוש הארץ והנחלה יהושע, ושיא השיאים זה על ידי דוד ושלמה, בית מקדש, כינון המלכות, מרכז רוחני לעולם כולו, ולכן פרשיות השובבים, הפרשיות שמהוות את יסוד האומה כולה, צריך לעבוד על היסוד שלנו. והתקופה הזו בשנה היא בשיא החורף. בחורף כולנו מתכנסים. זירת ההתרחשות המרכזית בחורף היא לא בממד הגלוי. אין עכשיו לבלוב וענפים ועצים ופירות, אלא מה העיקר העבודה? זה בזרמים התת-קרקעיים של המציאות. החיות ישנות לשנת החורף. הזרעים מרכיבים לאיתם בשדה. ובהמשך הם ינבטו, יעשו פירות, פירות מתוקים בעזרת השם. אבל עכשיו השחקנים הראשיים זה האדמה והשורשים, ולכאורה, בטח במציאות שלנו זה נראה כאילו תמיד, המציאות החיצונית היא הקובעת, היא הדומיננטית, אבל דווקא עכשיו ששעות האור מועטות, הלילה ארוך, אז יש יותר זמן להתכנסות פנימית. וזה הזמן לברר מה היסודות שלנו, מה התשתית של כל הבניין האישי, הבניין הלאומי שלנו, או בקיצור, מהו כוח היסוד שלנו? מה היסוד שעליו הכל נשען, שממנו ייבנה בעזרת השם, הבניין המפואר לדורות הבאים? זה לא בהכרח קשור במחילה לעניינים המיניים, לתיקון המיניות. זה הרבה יותר עמוק והרבה יותר רחב מזה. כוח היסוד בנפש זה כוח ההשפעה. זה כוח ההשפעה וכוח ההתקשרות. זה שילוב בין שניהם. כלומר, היכולת להמשיך חיים. מה זה להביא חיים לעולם? זה להופיע חיים מעבר למה שעצמי. לא להיות תקוע בעצמי. הנה, הבאתי ילדים לעולם, הם ממשיכים. הבאתי חיים לעולם, אני משפיע. וזה מכריח אותי כהורה, או כל אחד מאיתנו בעזרת השם, להיפתח אל מה שבחוץ, כדי ליצור מציאות חזקה יותר, שלמה יותר, עמוקה, מציאות זוגית. והבסיס למציאות זוגית והבנה שלא כל האמת אצלי, ולכן כדי ליצור תשתיות חזקות, יסודיות, צריך להשפיע על הזולת. ומאחר וכוח היסוד זה התמצית של ההשפעה, כלומר כל כוח החיים מרוכז בו, אז מדובר בכוח מאוד מזוקק, מאוד עוצמתי, וככל, איך אומר לנו מורנו ורבנו, איש העכביש, פיטר פארקר, נכון? הנה, עם כוח גדול, כן, עם כוח גדול, באה אחריות גדולה. זהו, אתה יכול לצאת, סתם. עם כוח גדול באה אחריות גדולה. כלומר, זה אחריות, זה כוח של חיים. ולכן פוטנציאל היסוד הוא אינסופי, וגם הפגם של היסוד הוא לא פשוט. עכשיו אני מדבר פה דוגרי במשפט אחד, וסוגר וממשיך הלאה. לצערנו, העניין הזה של זרע לבטלה, זה מציאות קיימת בכל רבדי החברה, אפילו אצל בחורי ישיבות, ולא סתם גם, זה גם בלייב השיעור שאני אומר עכשיו, זה קיים אצל כולם, ולמרות שזה בעיה ידועה, או אתגר ידוע, לא יודע אם בעיה, אבל אתגר, נמנעים מלעסוק בה, והמנעד של התגובות הוא מי, טוב, שחרר, אל תתעסק בזה, הכל הלאה, הכל בסדר, כי אין איסור מפורש בתורה, זה לא בפסוקים וכולי, לא, זה שיטה כזו, ועד טענות שיותר חונות בספרות הזוהר, במקובלים, מה זאת אומרת? זה החטא הכי חמור, כל האסונות, כל המבול, כל הבלאגנים, הכל, 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 נובע מהחטא הזה. ושכל הנזקים של האנושות והאדם הפרטי והכללי והאומה, הכל תולדה של שפיכת זרע לבטלה, כי זה אחרי התחיל חברו לאדמות. קודם כל, אני חושב שניאוף ויותר חמור. אגב, גם היסוד. יש דברים יותר חמורים ובאופציה בין... עכשיו, אני לא אומר כאילו, אפשר גם זה לא זה ולא זה, כן? זה לא שחור לבן וכולי, אוקיי? אבל, בואו נראה, הרב אולבה, המשגיח, זכותו תגן עלינו, כותב על טעות חינוכית רווחת, ולפי טעות זו הוא מסביר שהתפיסה הזו משתרשת כל כך עמוק בנשמה, וזה יוצר בלגן ולא פשוט. אגרות וכתבים של הרב אולבה, כן? אנחנו ב-38. מרגילים את הצעירים אחרי משנות הנאורים הראשונות, לראות בכל דבר שביצר עין יש לטומאה, עד שאחר כך כשהם ניגשים לחתונתם, נדמה להם גם אז, כי בעצם בתומה הם עוסקים, אלא שהתומה הותרה. כמובן, אין לך טעות גדולה מזו. יחסי אישות עם האישה שלך זה לא תומה, זה קדושה. לדאבוננו המחנכים אינם נזהרים בזה, ומרבים לטמא את היצר רע במקום לחנך תלמידיהם לדעת שהיצר רע הוא דבר שבקדושה, וממילא צריכים לשומרו בקדושה. ואילו חונכו התלמידים ככה, היו יודעים בעת בואה בברית עם בת גילם, כי בית מקדש הולכים לבנות, לא מקום מותר לתומה, חס ושלום, בדיעבד, כי אין ברירה. ולכן אומר הרב אולבה בהמשך, שם המשך המכתב למי שכתב לו, אל תדאג במאומה לחטות נעורים. אני חוזר, אל תדאג במאומה לחטות נעורים. ובפרט אל תפחד בגללם, מגשת אל הצעקה של בת בית יעקב. כן? הציעו לו, אל הצעה, להשתדך עם מישהו מבת יעקב, סמינריסטית. אין לך לפחד מאומה מחטת נעורים ולהפך. התיקון הגדול ביותר לחטת נעורים זה מה? להתחתן עם בת טובה וכשרה, במידות ויראה להקים, בית התפארת, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. בפשיטות, האריזל הקדוש מציע, ונראה שזה המנהג קודם, הוא מציע להתענות. אני רוצה שלא סתם נעשה את זה כמו תוקים. טוב, נתענה 84 תעניות, ואז השם צלח לנו, היום יש, אני מקבל את זה כל יום בוואטסאפ, תתרום ככה, תתרום ככה, בעיניי זה גזל ו... מנצלים תמימות של אנשים, נותנים עם אלפי שקלים, אלפי שקלים, אני לא צוחק, אלפי שקלים. בואו ננסה להבין מה עומד בבסיס הרציונל של התענית. הבסיס ההבנה של להתענות כמו תוכי סתם, זה לא עושה שום דבר. אין בזה תועלת. אנחנו אומרים לבי ישר פרק נונחת, הוא מוכה על אלה שרק עושים אנשים צמים, אבל לא עושים תשובה עם זה. הם מנותקים רעיונית ופנימית מהמהות של עצום. אבל... כשאנחנו באים לעסוק בתשובה של ימי השובבים, אנחנו צריכים להזכיר לנו ולעסוק בשש נקודות יסודיות שהן כנגד היסוד שהיא הספירה השישית. אנחנו בהמשך נראה שיש 9 נקודות, היסוד זה ספירה שישית כי יש חסד, גבורה, תפארת, תחוד יסוד. בהמשך נראה שאם סופרים מההתחלה, מהכתר או מהחוכמה, יש לנו 9 ספירות שזה היסוד התשיעית. אני חוזר, אני אגיד אותם בקצרה מה ששת הנקודות. בהם נעסוק היום, ובשבוע הבא, בחלק השני של הסדרה, אנחנו נעסוק בעוד 3 נקודות. אז, הנקודה הראשונה, א', זה הנקודה הפנימית של יהודי, אי אפשר להחליף אותה, אי אפשר ללכלך אותה, היא תמיד תישאר תאורה תמימה ונקייה. הנקודה השנייה זה לדון לקו זכות, אפילו את עצמי, נגיד במיוחד את עצמי. נקודה השלישית זה להודות בטעות, להתוודות בפני עצמנו, ולהכיר בעובדה שנפלנו ונכשלנו. הנקודה הרביעית זה קלות התשובה. יש תשובה, היא בהישג יד, ואני אומר לכם, היא מאוד מאוד קלה. נקודה החמישית, אנחנו לא עושים דברים כמצוות אנשים מלומדה. רחמנא ליבא ביי. והנקודה השישית, הכי חשובה, אסף, בנחת. בנחת. אנחנו החיים על ההשתדלות, הקדוש ברוך הוא חי על התוצאות. בנחת. בוא נתחיל להעמיק בנקודה הראשונה. הנקודה, זה נקודת המוצא, זה ראשית הצירים, צריכים לזכור ולהזכיר, כל יהודי הוא קדוש בקדושה עליונה. הנקודה הפנימית של יהודי לא ניתנת להחלפה, אי אפשר ללכלך אותה, היא תמיד תישאר נגיעה, זוהרת, טהורה, גם אם המציאות החיצונית מראה אחרת. ויכול להיות שזה נכון, אבל זה רק בחיצוניות או בפנימיות. והעיקרון הזה רמוז כבר פרשת ויחי שחותמת את חומש בראשית, את חומש היסוד, איך יעקב מברך, כן, את נכדיו, וידגול הרוב, וידגול הרוב בקרב, נכון? מה זה וידגול הרוב? אז על פי פשט, ריבוי דמוגרפי, נכון? הדגים הם לא עושים אחד בשיליה, יש תאומות, שניים, לא. הם משריצים, כל השרשיר, כל הברוס, הם שופכים, אבל מברך את הנכדים, וואלה, תשרצו, כמו דגים, זה פשט. וזה אחד, ככה מפרש רשי, שגם הדגים פרי ורבים, אין הנה שולטת בהם, וזו אחת הסיבות למה אנחנו אוכלים דגים בראש השנה, כידוע לכל אוהבי הגפילטה פיש. אגב, גפילטה פיש, כמה זה בגימטריה? 592. שזה בגימטריה אסף, לא צריך לדון לקו חובה. פשט. תבדקו אחד לאחד. מי שלא נהג עד עכשיו, מומלץ בחום, לאכול גפילטה פיש בראש השנה, כי זה לא צריך לדון לקו חובה. ולכן אוכלים את זה בראש השנה, כדי שהוא לא ידון אותו לקו חובה, לקו זכות וכו'. טוב. אבל הדרך הפנימיות, מצינו שיש הלכה ייחודית לקשרות הדגים. בשר, אפילו עוף, ניתן להטריף. נכון? אם במקרה אני פותח, והסכין הוא לא חלק, כן? יש בגימה בסכין, טרף. אתם יודעים מה? אפילו נביא את הרב מחפות, גדול השוחטים, בדעת זה, בדעת, בדעת זה. אממה, סכין הכי טוב, פותחים את הריאות, ורואים שיש סריחה בריאות, או משהו בבית הכוסות שם, בתל הפרה, ו... טרף! לא עלינו. אבל, דגים אי אפשר להטריף. מה ההלכה בדגים? לקח את הטונה, גפילטה, סלמון, ארינג, לא משנה מה. דג הוא תמיד יקשר. רק צריך לא לאכול אותו חי, נכון? תן לו נבוט בראש, ו... ולכן זו הברכה שלי, אחלה ונחדה, וידגו, אתם תהיו כמו דגים. לעולם לא יהיה אפשרי לטמא אתכם, להטריף אתכם. אין כזה דבר. אתם תמיד כמו הדגים וידגו לרוב, כי אתם תמיד תהיו קדושים וטהורים. לכן תשמרו על נקודת הטהרה שלכם, זה רבי ישראל מירושלים מחדש. זה הנקודה הראשונה. הנקודה השנייה, לדעת לדון לקו זכות, גם את מי שלא אוכל גפילטה, אוקיי? ופה אני אומר, לא רק לדון לקו זכות, אלא גם אפילו אותנו לקו זכות, לא רק תסובב אותנו. גם זה פרשת ויחי, תראו במקור ד' בשורה 55, את עצמו למעלה. וירא ישראל את בני יוסף, ויאמר, מי אלה? זאת אומרת, 17 שנה, אתה עם הנכדים, אתה לא מזהה אותם? ויאמר יוסף אל אחיו, בניים. טוב, אז הוא טוב, ואז הוא מברך אותם. לא, 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 לא הבנתי. איך יעקב לא מזהה את הבנים שלו? הם גדלו על בניו, תראו במקור ה', אומר רש"י, שבעצם יעקב ראה שיצא ממי, יצא מיוסף, ירובעם בן נבט, יהוא בן נמשי, אז הוא אמר, מי אלה? לא, הם לא רואים לברכה. עכשיו, פשוט שיעקב הכיר את הנכדים שלו, אבל הוא ראה שמי יהיו הצאצאים, אז הוא לא רצה. אז מה עוזרת התשובה של יוסף? אבא, בניים. הוא ידע שהם בניים, נכון? אז בליקוטי הלכות באורח חיים, בהלכות עירובין, אני אגיד את במילים שלי, מה אומר פה בעצם יוסף לאבא שלו? תתה, תתיך לרשפב. אתה צריך לדון לקף זכות, לא לקף חובה. נכון? בני הם. בני, מי אלה? בני ראשי תיבות בחילוף, ירובעם בן נבט. בני ראשי תיבות בחילוף, יהוא בן נמשי. זה אומר לו יוסף בני. אבא, אבל גם יהושע בן נון. זה גם ראשי תיבות הזה, בני הם. אז למה אתה מסתכל רק על הפגם? מסתכל גם על כוס מלאה, חצי כוס מלאה. בן החכם, חכם ראשי תיבות, חצי כוס מלאה. תסתכל על זה. ואז הוא אומר, יעקב, קח הם לעיני ואבכם, בואו אני אברך אותם. דן אותם לקו זכות. כלומר, יוסף מרשפב את בניו לפני יעקב, ואז הוא מברך אותם. ולכן, בליקוטי מוהר"ן, במקור ז', תורה 86, זה אחד התורות שמרבים לצטט ולהלחין ולשיר, דע כי צריך לדון את כל האדם לקו זכות, ואני מוסיף מה שהוא אומר פה בסוף, ואפילו, כן, תראו בהמשך, וכן צריך אדם למצוא בעצמו, עברתי עמוד, והפכתי, ואפילו שמתחיל להסתכל בעצמו וראה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים ורוצה הבעל דבר להפילו על ידי זה בעצות או נכח ושלום, אף על פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב, כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה דבר טוב, הלכת לעבוד בארץ ישראל, אתה בן עולם הבא. ולכן, לא מספיק לדון בקו זכות רק את הזולת, אלא גם אותנו. עכשיו בוא נראה את הדברים, כפי שכותב הרב זצ"ל באורות הקודש, ג' שמרגיש האדם מקור חט, שנערס הרבה ברוחניות, שהוא נופל ונכשל וכל הזמן, אוקיי, ידע שהגיע לו התור, הגיע הזמן לבניית בניין חדש, יותר נעלה ונשגב ויותר קיים ומפואר ממה שהיה בראשונה, והתחזק והתאמת בתיקון מעשה בדרכיו בסדר הגון, באומץ לבב וכולי וכולי. לכאורה האדם שואל, איך נפלתי לתאומות הללו? מה אני עושה כאן? איך הגעתי לזה? שלא היה עדיף, שלא הייתי רואה את זה, ולא מדבר על זה, ולא... סליחה, יש קדוש ברוך הוא. מביא אותך למקום הזה סימן שמה הוא תובע ממך? תשובה יותר טובה. אתה יכול, אתה מסוגל, אתה צריך להגיע למקום גבוה יותר, שבלעדי הנפילה הזאת לא היית מגיע. כלומר, זה כמו טרמפולין, ירדת למטה, ועכשיו תקפוץ, תגיע לתקרה. אבל אם לא היית ירוד למטה, ומה שנקרא, בזינוק ורטיקלי מהמקום, אתה לא יכול להגיע לתקרה. צריך את הטרמפולין, אבל צריך לרדת למטה. ולכן, אם נפלת, שמע מינה שהקדוש ברוך הוא תובע ממך יותר, כמו זוג, שהוא אף פעם לא רב, בס עליהם. כאילו, זה ממד כיפי וכולי, נשוי 15 שנה, אני לא בעד מריבות וכולי, אבל שזוג רב, ואחרי זה הוא מתפייס, כמו שצריך באמת, אז הוא יכול להגיע לעומקים זוגים הרבה יותר עליונים, הרבה יותר אמיתיים ומאוחדים ומיוחדים, כי התגברנו על זה. רכשנו עוד כלי לדרך, וזה מגיע לעוצמות הרבה יותר גדולות של אהבה, כי החוט נקרע, עכשיו אתה מחבר אותו, אז שתי הקצוות מה קורה איתם? הן יותר קרובות. עכשיו אני לא אומר לכתחילה, בוא נקרא את החוט כדי שזה, כן? בוא נתחתן, נתגרש, מחזיק גרושתו לכתחילה. לא, אל תנסו בבית, לא צריך. אבל אם זה כבר נקרא החוט, נפלנו, אז לפחות בוא נוציא מזה את המיטב. בוא נפיק מזה את המרב. נפילה והתרוממות, 140. כשמרגיש האדם שהוא עלוב, רקני, אין לו איל, אין לו כוח רוחני, ונופל הוא מתמוטט, ידע שאור גדול מוכן לפניו, וכל הגרעונות, הביטולים, בין המעשיים, בין הרוחניים, בין החיובים, בין השלים שכל מחייו, הנה מתייצבים לפניו, וכל הבנותיו מעידים עליו, והרי הוא תוהה, מתחרט מתוך מחובים רבים, והוא מתרומם ושב ויוצא מעומק התאום אל גבעת הרום, מתאומה לטהרה, מאפלה לאור גדול. ובדרך יציאתו ועלייתו, הרי הוא עובר מדורי חושך שמשעממים אותו כל כך. אבל הוא יודע כי רחום וחנון השם, וכי גם כי ילך בגיא צל מוות לא יירא, כי השם עמו, ומתוך נבחי תאומות אל השם יזעק וקולו יישמע, ולאור דעת יקרא ויעיר לו, וחוכמה וחסד יתמכו ויעטרו, ומהרה ישוב לביצרון מלא חוכמה, שמחה וגבורה. נפילה ועלייה. בעת אשר ירגיש האדם נפילה, מפני חולשת הרוח והמעדה המוסרית, מעידה, כן? זה המעדה פה. ישים אל ליבו שממעמקי התאומים הוא צריך לדלות מרגליות יקרות וישוב ויעלה ויחדש כוחו בגבורה בשלווה לאור עולם עוד ביתר שאת מימי קדם וכן הוא עדין בדור שלם ובתקופה עולמית. מי שיש לו חוש עמוק ביראת שמיים ותמיד משתוקק ובפנימיות לבבו להוציא מן הכוח אל הפועל את החוש הקדוש הזה ונפשו בקרבו שוקקת להיות מקושר בדבקות אלוהית לפי הרגשתו והשגתו והוא רוצה להיות בתשוקה רוחנית זאת תמיד מעלה מעלה אף על פי שיש לו כמה וכמה מניעות וכמה מכשולים מעשיים וכמה וכמה ירידות תדיר בכל יום ובכל כל שעה מכל מקום לא יאבד ממנו את התוכן של ידע איניש בנפשו היא צדיק גמור או אילב יש במידה הזו של צדיק גמור גם כן גם כמה נקודות ויכול להיות בכללות שבור דחיות ומצילות ים, מכל מקום בעמקי נפשו מונחת עוצם המהותיות של הצדקות הגמורה וכו' וכו'. אני אסביר את זה במינים שלי. אם נפלת, זה לא רק שאתה צריך להגיע למקום גבוה יותר, אלא גם התהליך הוא חשוב. מהדרך אתה תרכוש כלים, אתה נפלת לתהום, אז בתהום יש יהלומים, תוציא אותם משם. ואם לא היית בתהום, לא היית מגיע לשם. בן איש חי הקדוש, בן יוסף חיים, היו לו ארבעה אחים, היו חמישה אחים, היה להם עסק נראה לי בטקסטיל או משהו כזה, וכל האחים אמרו, אתה תשב, תשמע, אנחנו מפרנסים אותך. מס הכנסה, תפסו אותם, מס הכנסה, גימטריה עמלק וכו', תפסו אותם וכו', והוא היה אחד הבעלים, למרות שהוא לא קשור בכלל, וזרקו אותו לכלא, לבור. ושהוא יצא אחרי תקופה, יצא זכאי, הכל טוב ויפה, יצא עם חיבור חדש שנקרא דעת ותבונה, שזה אחד מספרי היסוד של קבלת האריזה, מי שרוצה לעשות את קבלת האריזה אצל הספרדים, לומד דעת ותבונה לבן איש חי. ממש מבוא לתורת הניסתר וכו', ואז הוא אמר, עכשיו אני הבנתי למה הייתי בבור. היה שם נשמות של כל מיני עבריינים יהודים שמתו בכלא הזה, התיך תקן אותם, ורק לימוד פנימיות התורה יכול, איפה יבוא שם לימוד פנימיות לכלא, שם אותו בכלא, חיברתי את החיבור, תקנתי אותם, יאללה, אפשר לצאת. אז אלמלא הנפילה, זה לא היה מגיע למקום הזה. אז זו הייתה הנקודה השנייה, הנקודה שהיא מאוד מאוד חשובה, קל לדבר אותה, אבל צריכים לחיות אותה, לדון לקו זכות ולהתחיל מאיתנו. לא במקום שלי, אלא בקטן, לא לרחם עליי ולוותר, אבל לדון לקו זכות. לא לרסק את עצמי ולהיות קשוח עם עצמי יותר מדי. הנקודה השלישית היא גם נקודה קשה. היכולת להודות שטעינו. טעיתי, נכשלתי, פגמתי. עכשיו זה לא משנה אם זה פגם בברית, או זלזלתי, או חוסר הקשבה, או שבת, או כל דבר אחר. להודות שטעיתי. איך יעקב, בפרשה ויחי, מברך את יהודה? יהודה, אתה ידוך אחיך. מטרף בני עלית. אומרים הפרשנים, מה זה טרף בני עלית? טרף טרוף טורף, זה היוזמה שלך, נכון? מה הבצע כנהגות אחינו, וכיסינו את דמו? יכולו לקרוא לנו כן, וידם אל תהיה בו? יוזמה שלך, אבל מטרף בני, מה קרה? מה טרוף טורף? עלית. ידעת להודות בטעות, צדקה ממני. פדיחות על חלל עם הקלה שלך וזה... מלך המשיח. גור היה יהודה. וגם שזה לא נעים, אני אומר לכם, זה לא נעים. וגם שזה כרוך בבושה אדירה, תודה בטעות. תיקח אחריות. ולפעמים אני אלוף העולם בלתרץ תירוצים במקום לקחת אחריות. אם הייתי נולד לבית אחר, אם הייתי בסביבה תורנית יותר, אם הייתי לא מתחבר לחבר'ה האלה, אם אדם היה מתחתן עם האם, ומלא תירוצים, די. הקדוש ברוך הוא שם אותנו איפה אנחנו צריכים להיות, נתנו את הכלים שלנו, ותפסיק לשאות בעבר אם היה ככה. כמו כותב הרבי מסטולין, הבית אהרון מקרלין, זכותו מגנה עלינו, מביא את זה הרבה בשושתי בהקשרים אחרים, אבל פה זה מתאים כפתור בפרח, 175, בפרשת ויצא, ויצא יעקב, כן? ויפגע במקום. אומר הבית הרמי קרים, ויפגע במקום הוא לשון תפילה. שיתפלל לפני הקדוש ברוך הוא שבכל מקום שיהיה, לא יהיה ליבו חלוק על המקום. ובכל מקום יהיה ליבו שווה עם המקום, כמו שאומרים בשם אבא של שלמה קרלינר, זה תוקל בעצם הרבי השני מקרלין, שם יקום דמו. על מה דעית במדרש וכן פרש רשי בחומש הפסוק, ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך, פירוש, שלא יהיה ליבך חלוק על המקום. ואמר הרבי מקרלין, בפירוש על המדרש, אשר בכל מקום שהוא יעבוד את השם יתברך. כי יש בני אדם, כשהם באיזה מקום, ואינם עובדים לשם יתברך, אומרים שהמקום גורם, כי אם היה באיזה מקום אחר, בוודאי היה עובד לשם יתברך. על זה אמר המדרש, שחלילה לא מרקן. לזה אמר שלא יהיה ליבך חלוק על המקום, כי לא היה המקום כמו חסה שלום איזו מניעה לעבודתו יתברך. כי כיוון שהכל מאיתו יתברך, ורצון השם יתברך הוא שיהיה אדם כעת במקום הזה, מסתם הגלוי לפניו יתברך שזה המקום לא יגרום שום מניע חס לשלום לעבודתו יתברך, רק המניעה הוא מצד האדם. לכך אמר המדרש שלא יהיה ליבו חלוק על המקום שהוא שם, ועל זה יתפלל יעקב השלום, שבכל מקום שיהיה, לא בכל מקום, כי לכן ויפגע במקום. לא, אם הייתי גדל פה, אם הייתי הולך לרם הזה, בישיבה אחרת, אם הייתי... די. השם יתברך שם אותנו במסלול שלנו. ביטר רוצים. שלא יהיה לי בכלל חלוק על המקום, שהמקום גרם עליי. החברה שהתחברתי אליה דרדרה אותי. די. כך אחריות. בנקודה היסודית הזו, היא... תחילת החינוך שהקדוש ברוך הוא מחנך בפרשתנו, פרשת שמות, את משה רבנו. וירא מלאך אדוני אליו בלבט אש מתוך הסנה, וירא והנה הסנה בוער באש, והסנה איננו הוקל, כן? מקור יוד. ויאמר משה, אסור אנא אראה את המראה הגדול הזה, מדוע לא יבער הסנה? וירא אדוני כי שר לראות, ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה, ויאמר משה, משה, ויאמר הנני. ואומר, אל תקרא ולא, משל נלחם על רגליך, כי המקום אשר אתה עומד עליו, נת קודש הוא. אומר פה, חדש ברוך הוא למשה, הוא ישאלה, המקום שלך, איפה שאתה עומד, איפה שאני שמתי אותך, זה אדמת קודש. רק אתה צריך לדעת את זה, ולא לפנטז, לא שאני אקבל תקן כזה, תפקיד כזה, או תראה אותי כמה טוב יהיה, כשאנחנו נהיה רואה, אחי, אתה במעפילים, שחרר, אתה עכשיו פה, עזוב אותך, אתה פה, תהיה פה. לכן שאל נעליך מעל רגליך, תוריד את כל ההרגלים, את כל התפיסות הנמוכות שלך, תבטל את הקונספציה השגויה שלך, שאתה מסתכל על עצמך, על הציפיות ממך, ותתחיל לעבוד כמו שצריך. וזה לפני שמשה יוצא לשליחות. אדמת קודש, זה המקום שלך, זה השליחות שלך, אתה לא יכול לברוח, אתה גם לא צריך לברוח מזה, פשוט שאל לך מהרגליך, תוציא את כל הרגלים, תתחיל לעבוד. ופה אנחנו מגיעים לקטע שהוא לכאורה מוזר ותמוע ומה שייך, נקודה רביעית. קלות התשובה בענייני הברית, אבל מה, חסדה, אבל אנחנו למדנו חסידות וזוהר, הכל אפשר תשובה אומר הזוהר הקדוש, חוץ מי, על פגם הברית, על זה אין תשובה. קודם כל, מי שאומר את זה ככה, סימן שלא הבין את הזוהר, דבר ראשון. דבר שני, זה לא שאדם נעף והוליד ממזר, זה באמת אירוע. זה באמת כאילו, טוב, חזרת בתשובה, אבל הממזר עדיין קיים. והיא גויה, זה בכלל גויה, כאילו, זה אירוע, לא עלינו, אל תעשו. כאילו, לא, אוקיי? לא שאתם אחרים תעשו, אבל זה. אבל פגם הברית, שגם את זה כדאי להימנע, זה אחד הדברים הכי פשוטים לעשות עליו תשובה. סליחה שאני מבאס פה ושובר פה קונספציות, זה לא אני אומר, בא לתניה. עכשיו לא תגידו באיזשהו כתבי מאמרים, תניה! תניה, ליקוטי אמרים פרק זין. תחילת התניה, לא תגיד, הגענו פרק נון, לא... פרק זין, על ההתחלה. אומר בעל התניה, אך החיות שבטיפות זרע, שיצאו ממנו לבטלה, אף שירדה ונכרעה בשלוש קליפות הטמאות, הרי זו עולה משם בתשובה נכונה, בכוונה טוב, קריאת שמע, שעל המיטה. אתה לא יודע מה הריזל. הוא רמז בגמרה, כל הקורא קריאת שמע על מיטתו, כאילו חסכי ששתי פיות להרוג חובות החיצונים שנעשו לבוש לחיות שבטיפות, ועולה החיות מהם כידוע ליודעיכן, ולכן לא הוזכר אבון זרע לבטלה בתורה בכלל ביות אסורות, אף שחמור מהן, וגדול אבונו בכלל הגדלות וריבוי התאומה, והקליפות שמולים בו הרבה מאוד מומות, באותה דבר מטלה, יותר מביות אסורות. רק שבביות אסורות מוסיף כוח וחיות בקליפה, טמאה ביותר, עד שאינו יכול עוד משם החיות בתשובה. אני כן אעשה תשובה מהאהבה רבה כל כך עד שזדנות עשה לו כזכויות, ובזה יובן למה החזל, איזה הוא מעוות שלא יוכל לתקון, זה שבא על הערבה, מת על הגויה, או על מישהו שאסורה עליו, והוליד ממזר. שאז גם אם יעשה תשובה גדולה כל כך, אי אפשר לא להיות החיות הקדושה, מחס שכבר ירדה לעולם הזה. זה משל בגוף, עשר בדם. אומר בעל התניה, למה גם הברית לא נזכר מפרש בתורה, אף על פי שמדובר בחטא הכי חמור, שמוסיף הכי הרבה קליפות והכי תומה במציאות, אלא שכגודל החומרה, גם גודל הקלות של התשובה. כלומר, זה רק מזיקים רוחניים, אז אתה עושה תשובה רוחנית, כי אין להם אחיזה במציאות לאותם קליפות. אבל ביה אסורה, יש פה תינוק. רואיתם אישה, זה בגוף שלה, זה לא פשוט. ולכן, כמה שגם הברית הוא מזיק, אבל זו תשובה מאוד קלה. פשוט להגיד קריאת שמע על המיטה, כמו שצריך. ואהבת והיה, והיום יש לו פרשיות, עם כוונה גדולה, וזה מתקן. וזה לא יתקן ממזר, סליחה, קריאת שמע על המיטה, זה לא מה שיעזור פה בעניין הזה. מי שרוצה, לפני כמה שנים, העברתי שיעור על קריאת שמע על המיטה, על פי החסידות הפנימיות בפרשת בלק. תחפשו פרשת בלק, חסדאי, ותמצאו את זה ביוטיוב, שיעור שם. בכל מקרה, אני אגיד, בשבוע הבא, בפעם הבאה שניפגש בחלק השני של הסדרה, אני מזכיר, זו סדרה של שלושה שיעורים, כמו בחלק הראשון. אז בשבוע הבא ניתן כבר איך יותר מבצעים את התיקוני התשובה בצורה מעשית, על פי החסידות, שוב פעם, בלי תעניות, בלי סיגופים, כן? דברים יותר קשים. על, כמו לכוון, כמו להתפלל, כמו לברך, כמו להיות סבלן, בגלל זה בהמשך. ובאמת זה דברים הרבה יותר קלים מכל מיני תעניות וסיגופים וכו'. נקודה חמישית. נקודה חמישית זה לא לעשות דברים כמצוות אנשים מלומדה כמו תוכי. למשל, להתענות פ"ד תעניות. מה זה יעזור אם את לא מורך לתשובה? תראו מה כותב הישר דברי אמת. אנחנו במקור י' ב', כן? בעמוד האחרון, שורה 220. ובעניין התענית בוודאי, לפי מעשינו היינו מחויבים להתענות כמה תעניתים, כפי המבואה בספר וחשפי המוסר, כי מי הוא נקי מחטאת נעורים? אבל באמת, כפי שהעולם נוהגים ועושים מצוות מצוות אנשים מלומדה, והכל הם הרי עניין ישפוטו, ולא לפי האמת שבהשכלת הלב, והם סוברים ועושים הכל כגולם בלי השכלה, כמו שהם חושבים שמתפללים ולומדים תורה, ובאמת לפי המבואה בשולחן ערוך, משאר מקומות, איך צריך שתהיה תפילה, כפי שהשכל מחייב באמת, וגם לימוד התורה, כמה תנאים צריך להיות תורנית בהם, וכולי. לפי האמת, אינם מתפללים ואינם לומדים רק מצוות אנשים מלומדה. כך הוא עניין התענית, כפי שהם מתענים ומפשפשים במעשיהם כלל, ואף ביום צומכם, מצביכם תנגוסו, אכן, אין לריב במצב תצומו, כי ביום התענית, אדם חלש, ואז מתגבר הכעס, חס ושלום, ועושים כמה עבירות ביום התענית, כמו כעס ולשון הרע וכולי. כן, איך אדם מתפלל? יש סיפור חסידי יפה של הרבי מריז'ין, אמרתי מהרב שטיינזץ, אחרי צדיק לברכה, שפעם אחת היה איזה שיהודי עשה איזשהו עסקה, בשווי 1,000 שקל, הגיע איזשהו מחר, מחר סחורה, 1,000 רובל. טוב, חוזר הביתה, יד לכיס, פתאום קולט שיש לו פה, אוי, גייבל, יש לו פה 300 רובל. עכשיו, במקום לשלם 1,000 למחר, כמה הוא שילם? 700. 700, עכשיו הוא בדילמה, למה? כי זה מחר. יבוא ויגיד לו, כאילו, אחי, אחרתי שלך, רגע, מה אתה גונב אותי? אם הוא לא יגיד לו, יש פה סיכוי מול סיכון, אולי המחר לא יסגור, אז סבבה, אולי הוא יגלה ויכנס בי ב... אז מה עושה יהודי עם דילמה, מה עושה?
הולך לרבה,
בא לריז'ין הקדוש, מה נעשה? אומר לו, רגע, המחר הזה הוא יהודי או שגויש? אומר לו, לא, הוא גוי, אומר לו, אם זה גוי, הכסף שלך, שחרר, הכל טוב, אומר לו, הרב, איך אתה יודע? אומר לו, פשוט מאוד, אם הוא היהודי, היה מגיע למינכן, הוא השקיע מינכן, עכשיו מה עושים במינכן? חושבים מה עשיתי היום, רגע מכרתי זה, אלף, הוא הביא לי 700, גנב, אני אקפוס אותו מה זה, אוקיי? אבל אם הוא גוי, הוא לא מתפעל ממך, אז למה שהוא יחשוב מה עשה היום? הכל טוב, הוא לא ייזכר בעולם, קח את הכסף, אז מה אתה צוחק? זה סיפור עצוב, נכון? כי הוא אומר פה, מה עושים התפילה? כן, לאור הרם, זה אחד, זה שמור אחד, היה ערבית, איזה קטע, מרקדו לפני, מגניב, כאילו, אז אומר פה כאילו, אנשים עושים דברים מצד אנשים מלומדה, הוא אומר פה, אבל מוסיף, בתעניות, יותר בעייתי. מה אומר פה? אומר פה ב-235, כי ביום התענית מתגבר הכעס. אתה לא אוכל, אתה עייף, אתה חלש, אתה יותר עצבני. סיפור אמיתי, אני מכיר מישהו שהוא החליט שהוא עושה פ"ד תעניות בשובבים, הוא רבקיסט, הוא עושה 84 תעניות, קם כל יום לפני עלות השחר, אוכל כזה קוסקוס וטוב מה שצריך, מה זה, ואחרי זה, 5:15 חוזר אחרי ערבית, ויום אחד, לא עלינו, הקוסקוס לא היה מוכן, המרק לא היה מוכן. בכל זאת הוא אישר אישה, 5 ילדים, מקלחות וזה, כן, ואז התעצבן על אשתו, היה שם איזשהו צלחת, שבירת הכלים, כבשו אותו, ואז הוא בא אליי לבכות על אשתו, אתה תקשיב, אני לא, אני אגיד לך מה אריזל אומר, פ"ד כנראה תיקנת, כי זה מה שכתוב, אבל בשער רוח הקודש הוא אומר שעל כעס צריך לצור 151 העניות, אוקיי? זה שורה אחת, תהפוך עמוד תנר לך, הראיתי לו בשער רוח הקודש, אז תשמע אחי, נראה לי את לך, בוא, עזוב, שחרר, אל תתקן את הפ"ד ואל תתחייב ב-151 העניות, על כעס, עזוב. אוקיי, חוץ מהכלים, שבירת הכלים כפשוטם וזה. נמשיך ב-237. ואף על פי כן, האנשים האלה חושבים להתענות, ומתגאים בו, וחושבים כבר נמחה להם מה שחטאו, ובאמת לא כן עיקר התענית, צריך כדי שישבור לב האדם בקרבו. כי לב האדם מתגאה על ידי אכילה ושתייה, ועל ידי התענית הוא נכנע, תלית לשון עוני וכולי, מדלג לשורה 250, אבל אנשים כמונו, שידענו כל זה, אם לא נתענה באופן שיהיה רצוי לפני השם יתברך, כפי שאנו מבינים בוודאי, לא יקבל השם יתברך זה התענית ולאכול כלב אשר, כן, שהכלב אוכל את זה. וזה התענית חס ושלום הולך לריק, ולקליפות הניקה ריק, והרי זה הפסד בכמה אופנים, הפסד הגוף אשר בדור הזה, כן, התשת כוח הוא גדול, והפסד הנפש, שהילדו נאבד הקנייה מן הנפש, כן, אני צמתי, אני תיקנתי, אני התעניתי, שידומה לו שכבר פרה חובו, באמת הוסיף חטא על פשע, ומתגאה את עצמו בחינם, ואני מדלג ל-263, ולדעתי, כפי מה שהבנתי מדעת הקדושים אשר בארץ הנעל בדור הזה, אשר גבר חלישות הכוח, ואם נתענה נחלש ולא נוכל להתפלל, ולא ללמוד, בוודאי טוב להניח מזה הפעולה שעושה בתענית, רק הפעולה שעושה בתענית, כמו בלא תענית. כלומר, לעשות תשובה, אבל בלי להתענות. כלומר, את התענית צריך לבצע את השברון לב, אבל בלי להתענות. וכך כותב גם רבי זאב ווש מז'יטומיר, בעל אור המאיר, פרשתנו פרשת שמות, 269. בפסוק, וילך איש מבית לוי, ויקח את בת לוי, ונראה לרמוב, כי הנה איננו רואות, אשר יש לך אדם שעושה סיגופים ומקוואות, הוא מרבה בתורה, בתפילה, ועיקר כוונתו ומגמתו להשיג רוח הקודש, או גילוי אליהו וכדומה. וכאשר שמעתי מהבעל שם טוב, זכרו לברכה רבה, היה אחד כזה שעשה סיגופים, היה חלמי עקבה שישיג רוח הקודש. כלומר, בעל שם טוב זלה בזה הלשון, אשר בעולם התמורות משחקים עליו. באמת כן הוא, כי מה לאדם לרדוף אחר זאת, וליבו חסור, העיקר דבקות אל, שזהו תכלית העבודה, להידבק במידותיו, התברך מתו בתמים. ואחרי הדבקות השלמה יכול להיות שישיג כל משאלות ליבו, כי מיין עוד מזה הוא השגת רוח הקודש וכדומה, מיין עוד רוחות במעולות, ואומלם לא לזה ישים את ליבו ורוחו ונפשו בעבודה. וכזה יש לרמוז בכתוב שכתוב מטמיע ואומר, ולך יש מבית לוי, משמעו לשון לוויה הוא דבקות, כן, להתלוות, אלא בורא ברוך הוא, וילך מזה האיש מלהשתדל אחרי זאת להיות ליבו, דבק תמיד ברמותו לאותו התברך, ויקח את בת לוי, כלומר בחינת ההולדה שנולד מהדבקות, את זה ייקח לו להשתדל אחרי זאת להשיג מחוז חפצו, ובאמת טועה הוא מדרך השכל, וידע נאמנה אשר כל זה בא ממילא, והעיקר בעבודה שידבק במידותיו הקדושים והתיאורים, לעובדו יתברך בתמים וכו'. גם הבעל שם טוב, בזה נסיים, שאלו לבעל שם טוב, מהו עיקר העבודה? כן? מה תכלס? עזוב, מה תכלס? ריקודים? גרטל? מה צריך? הלא אנו יודעים? ואבותינו סיפרו לנו שבימים קדמונים, היו אנשים, אנשי מעשה מתענים משבת לשבת. אתם ביטלתם את הדבר הזה, לא יותר תעניות. שאמרתם שכל אדם שהוא מתענה, תלידו את הדין, שנקרא חוטה, שמלא את נפשו. על כן, אגידו נא לנו, מהו עיקר העבודה? ושיב למה בעל שם טוב הקדוש, דעתי בזה, שיראה האדם להמשיך על עצמו שלושה דברים הללו בלבד. היינו אהבת השם יתברך, ואהבת ישראל, ואהבת התורה, ואין צריך לעשות סיגופים. שימו לב, אצל הבעל שם טוב הכל קשור באהבה. אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה. סיגופים זה אלמנט מאוד אגרסיבי. אין בזה עדינות. הבעל שם טוב כותב גם בצוות הריבה שבועות א', העיקר רחמנא ליבא בעי. מה שנעשה שבוע הבא, בחלק השני של הסדרה, החלק האמצעי, אנחנו נלמד איך עושים תעניות בלי להתענות. איך עושים תענית עם סטייק אנטריקוט טוב, אני אומר פילה, אבל כל אחד מה שהוא אוהב, עם רוטב טוב, חם, טרי, נלמד את זה שבוע הבא. זה קשה, אבל זה כיף וזה אפשרי. אז אני מסכם מה שלמדנו היום לסיום. כשאנחנו מגיעים למאה שובבים, הזמן שהוא מסוגל לתיקון היסודי של בחינות התשתית, בחינות הקיום של היסוד שלנו שנפגמו, שמים דגש על שש נקודות. ומי שלא אוחז בששת הנקודות הללו, אין לו בכלל מה להתקרב לתיקונים וכולי. א', הנקודה הפנימית של יהודי תמיד טהורה, תמיד נקייה, לא משנה מה עשית, מה עשינו, מה עשיתי, אי אפשר ללכלך אותה. היא תמיד נשארת נקייה, ידגו לרוב בקרב הארץ, בוא דגים. ב', לדון לקו זכות, במיוחד את עצמי. ג', להודות בטעות, להתוודות ולהכיר בעובדה שנכשלנו. ד', תשובה קלה. קלה קלות, נרחיב שבוע הבא איך. אוקיי? היי, לא לבצע דברים כמצוות אנשים מלומדה. רחמנא ליבא בעי. טוב, עכשיו הנקודה השישית שעוד לא למדנו. הנקודה השישית היא נקודה קשה, אבל אין מרירה. קבלו את זה בקבלת עול, בסדר? בנחת. בנחת. אנחנו אחראים אך ורק להשתדלות. מי אחראי לתוצאות? הקדוש ברוך הוא. קשה, אבל מה לעשות, זה המציאות. בנחת. כל אחד יעשה את שלו, והשם יגמור בעדנו. וזה קל, קל להגיד את זה. צריך לחיות את זה. אבל בסדר, רק בחלק הראשון של הסדרה. בעזרת השם פעם הבאה, החלק השני, איך עושים את התשובה למה יעשה בפועל? אל תדאגו, זה תשובה טעימה. אוקיי? למה יעשה? אחרי שנעבוד השבוע, נרגל את ששת הנקודות הללו. ואחרי זה נראה בחלק השלישי, את הקישור לפשט הפסוקים בפרשיות. כל זאת ועוד. ברור אדוני לעולם. אמן ואמן.